בסייעתא דשמיא חזרנו לקהלת. הפסוק שלפנינו מפרק שני, פסוק ט"ז. אז נקרא ביחד, אחר כך עוד בהמשך השיעור שוב נחזור לפסקאות, ובסופו נסגור את העניין שוב. שלמה המלך אומר, פסוק קצת ארוך והלשון קצת קשה, אבל בסייעתא דשמיא נעבור גם את זה. כי אין זיכרון לחכם היא מקסיל לעולם. פירוש, אין מקום לעשות קשר ביניהם, לזכור את המציאות שלהם בצורה זהה לעולם, לנצח לא. משמעות הלשון היא שבחלק מהזמן, על כל פנים בראשיתו, יש מקום להסתכל על החכם ועל הקסיל בצורה זהה ושווה. נצטרך להתבונן בזה. בשכבר הימים הבאים הכל נשכח. במשך הימים, ברצף הזמן, בהמשכיתו של הזמן, הכל נשכח זה הכוונה אותה בחינה של קשר ראשונית שהייתה בין החכם לבין הכסיל. ככל שהזמן עובר, הדבר נשכח. הוא מסיים בסוף, ואיך ימות החכם עם הכסיל. כלומר, לא יכול להיות מציאות שאנחנו נשווה ביניהם, בין החכם והכסיל, וניתן להם יחס זהה, שיש אצל שניהם כביכול עניין של מוות באותה הרמה או באותה הבחינה. הפסקה האחרונה באה כאילו בסימן שאלה. שלמה רוצה לומר, לא יכול להיות שהחכם ימות באותה צורה שהכסיל ימות. אנחנו נראה את הדברים בהמשך בפירוש איך שהחסידות והקבלה מסבירים את העניין. לא מדובר פה על מוות גשמי, מדובר פה על בחינה רוחנית, ואנחנו נשתדל להסביר את הדברים מהפסקה הראשונה לאט לאט. אין זיכרון לחכם עם הכסיל. יש לנו בתורה פעמיים שאנחנו מצווים לזכור דבר. פעם אחת, הזיכרון נאמר ביחס לשבת קודש, זכור את יום השבת לקדשו. פעם שנייה נאמר הזיכרון ביחס לעמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים. יש לנו זיכרון של חוכמה. המדרש, מדרש תנחומה, מדרש קדום, מגדיר שהחכם שעליו מדבר שלמה, אין זיכרון לחכם, היא מקסיל, מפרש המדרש החכם זוהי השבת. כלומר, הזיכרון שלנו את השבת הקדושה זה בחינת החכם. הכסיל זה הזיכרון השני שמצווה אותנו הבורא לזכור את מה שעשה לנו המלאק.
הוא הכסיל.
אז הזיכרון של החכם והכסיל לא עולים בקנה אחד. את השבת אנחנו זוכרים במטעמים על השולחן, במפה לבנה, בבגדים יפים, ואילו את כל הכבוד הזה אנחנו לא רוחשים לעמלק, שעליו נאמר מחות תמחה את זכר עמלק. אז אין זיכרון לחכם עם הכסיל. אנחנו לא משווים בין החכם ובין הכסיל, בין שבת קודש לבין בחינה של עמלק שהוא כסיל בעינינו. מי הוא החכם? מהי בחינת החוכמה? מה הקשר בין שבת קודש לבין חוכמה? הגמרא אומרת שחכם, תלמיד חכם, נקרא שבת. מה הקשר בין תלמיד חכם לבין שבת? התלמיד חכם יש לו הפשטה מסוימת מענייני עולם הזה. הוא לא מונח בפוליטיקה, הוא לא מונח בגשמיות, החומריות של העולם, הוא מונח בעניינים יותר רוחניים. כיוון שכך, הוא דומה לבחינת השבת. השבת שבה אנחנו שובתים מכל ענייני הגשם, ממלאכה, מעבודה וכדומה, היא נקראת בחינה של תלמיד חכם. הגמרא מספרת שהיה אדם שהגיע להתארח אצל משפחה מסוימת, והם הגישו לו אוכל מאוד מאוד יקר, משובח. אז הוא שאל אותם, איך ידעתם שאני אמור להגיע? הם אמרו לו, לא ידענו שאתה אמור להגיע, הכנו את האוכל הזה לשבת, ובסך הכל מה שנשינו נתנו לך את מה שהכנו לשבת. מכאן לומדים, וגם הזוהר הקדוש כותב את זה במפורש, שחכם ביחד עם שבת יש להם מחנה משותף, הם ידידים. יש לזה קשר גם כן עם סיפור יפה שהיה עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הגיע פעם למצב כזה שהיה לו נפילת הרוח מפני שהוא ראה אדם ששמר תורה ומצוות, אדם יהודי, שנפל ונכשל בחילול שבת. הבעל שם טוב לימד אותנו שכל דבר שאדם רואה או שומע, זה איזשהו רמז שהקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לו. הבעל שם טוב האמין שאם הקדוש ברוך הוא מראה לו דבר כזה, סימן הדבר שבו בעצמו קיים המראה שאותו הוא ראה. הוא חיפש, חיפש ופשפש בנבחי הנפש שלו, היכן נמצא אצלו חטא חילול שבת, שלכן הוא ראה את החטא הזה אצל אחרים, וככל שהוא הוא התעמק, הקדוש ברוך הוא סייע בידו. מה היה? היה שהוא שמע פעם שמזלזלים באדם תלמיד חכם, אומרים לתלמיד חכם מילות גנאי, והבעל שם טוב שמע ושתק. אמר הבעל שם טוב, על זה שאני שמעתי ושתקתי ולא מחיתי, הקדוש ברוך הוא כביכול מחזיר לי חזרה בזה שאני בדקות כאילו חיללתי שבת. מה הקשר בין זה שהוא שמע זלזול של תלמיד חכם לבין חילול שבת? הקשר הוא כיוון שעל פי הזוהר ועל פי הגמרא, התלמיד חכם נקרא שבת. אז אם ראית מישהו שמזלזל בתלמיד חכם, אז בעצם היה פה זלזול בשבת בעצמה. טוב, עד כאן זה היה הקדמה לפתח הדברים. אנחנו רוצים למצוא את הקשר בין שבת לבין חוכמה. כדי להבין את הקשר בין שבת לבין חוכמה, אנחנו צריכים למצוא את הקשר שבין חוכמה לבין גאולה. הזוהר הקדוש כותב שבאלף השישי, ב-600 שנה לאלף השישי, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם כולו, ובגין, כתוצאה ממעיינות החוכמה שיפתחו באלף השישי, בו תבוא הגאולה. כלומר, יש קשר בלתי נפרד בין חוכמה לבין גאולה. זה שבעולם כולו, העולם מתפתח משנת A-אלפים תף ריש בעולם המדעי, ובמקביל אז התפשטה תורת החסידות, שזה הפנימיות של התורה, יש קשר בין חוכמה בכלל לבין גאולה, ועל הקשר הזה אני רוצה לעמוד בכמה מילים. למה חוכמה קשורה עם גאולה, ולמה החוכמה מביאה את הגאולה? החוכמה, כידוע לכולם, זו הספירה הראשונה מעשר הספירות. מדוע הבורא בחר בספירת החוכמה להיות הראשונה לפני עשר הספירות? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא עשה מבחינת אין סוף דירוג של עשר ספירות. מי זו שעומדת כממוצע בין האין סוף שהיה לפני יצירת עשר הספירות לבין תשעת הספירות שבאים אחרי זה? ספירת החוכמה. מה מיוחד בספירת החוכמה? במילה אחת, דבקות. ספירת החוכמה דבקה בשורש והמקור שלה. השורש של החוכמה זה העין האלוקי, זה האין סוף של הקדוש ברוך הוא, והחוכמה, ספירת החוכמה, דבוקה בו בצורה מוחלטת. אם אני רוצה לסבר את האוזן, מה המשמעות של ספירת החוכמה דבוקה באין סוף? החוכמה, בשונה ממה שאנחנו היינו מתרגמים בעברית, אדם חכם, זה אדם גאון, אדם ממציא וכדומה. החסידות לא מסבירה את החוכמה כהמצאה. החוכמה היא בסך הכל אחת שמשתדלת מאוד לשווק את מה שמעליה ברמת דיוק מרבית. כלומר, יש לך למשל אדם שאתה רוצה לקבל אותו לעבודה, אתה עושה לו ראיון, אתה רואה שיש לו תעודות ויש לו שם טוב, הכל טוב, רק מה? אין לו קבלת עול. אתה תאמר לו דבר אחד, הוא יכול לעשות דבר שני. תאמר לו דבר שני, הוא יכול לעשות דבר ראשון. כלומר, הוא לא יהיה ממושמע לגמרי לצו שאתה תצווה אותו. יש בזה מעלה, כי הוא מאוד מוכשר, אבל יש בזה גם כן חיסרון גדול. הרבה פעמים מנהל מעדיף, אפילו, תסלחו לי על הביטוי, עוזר קצת טמבל, אבל שיעשה בדיוק מה שאני אומר. מכיוון שאם אני אקח אדם חכם והוא יעשה מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות לי חורבן. נכון שהוא מוכשר, ונכון שכשאני לוקח עוזר שהוא לא כל כך מבין עניין, אז אני קצת מפסיד. אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על המשל הזה, של האין סוף האלוקי, שרצה להוריד את עצמו לעולם הזה, שהעולם הזה הוא עולם מוגבל, לא הייתה לאין סוף האמיתי שום דרך אלא לקחת ספירה כזאת שכל עניינה לשמור אמונים למקור הראשון. מה הבעייתיות הגדולה? שאנחנו מדברים על מצב של אין סוף ואנחנו רוצים להכניס אין סוף בתוך העולם הזה. מישהו ראה פעם בחיים שלו אין סוף? העיניים הגשמיות שלנו, כיוון שהן מוגבלות, לא יכולות לראות אין סוף. איך יכול להיות שבעולם הזה הגשמי פתאום ייכנס, תיכנס בחינה מוגבלת, אינסופית, בתוך גבול, שייכנס בלי גבול צריך סייע, אתה צריך עזרה מאוד מאוד אלוקית. העזרה הזאת היא באה באמצעות ספירת החוכמה. ספירת החוכמה מעניקה לעולם נקודות מסוימות של אינסוף, מהעין האלוקי שקדם לעשר הספירות, והיא מצליחה להחדיר ניצנים של אינסוף, שאיפה של אינסוף, בכל הבריאה כולה, בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. וזה היתרון של ספירת הרוחמה על הספירות כולם. בינה, זו ספירה כזאת שמפתחת, מרחיבה, יש לה כבר דעה עצמאית, היא יכולה גם כן לטעות בהרחבה שלה, היא צריכה שמירה כדי לא לטעות, כדי לא להתפתח לכיוונים ואפיקים לא רצויים. אצל החוכמה לא יכולה להיות טעות אף פעם. בקבלה קוראים לזה שבספירת החוכמה אין מיטה ואין שבירה. אין טעות, מערכת על כשל. היא לא יכולה לטעות. מתי קורה מצב שאפשר לטעות? רובוט, מחשב, לא יכול לטעות. מתי אפשר לטעות? כאשר אתה בן אנוש, כאשר אתה אדם שמכניס גם את הרעיוניות שלך, את המחשבה שלך, את ההסברים שלך, את הפילוסופיה שלך, את התפיסה שלך. המודעות האישית של האדם מתחילה מאיזה ספירה? רק מספירת הבינה. ואילו בספירת החוכמה אין מודעות אישית. אתה מחובר, כמו שאומרים, לשורש, אתה משתדל להעביר את השורש למטה, וזה היתרון המיוחד של ספירת החוכמה. במילה אחת, ספירת החוכמה היא ספירת האחדות. היא מאחדת בין מה שלמעלה, העין, לבין היש שנמצא למטה. ספירת החוכמה זה שיא של אחדות. לפי זה אנחנו יכולים להבין מדוע יש קשר מיוחד שאותו שעליו עומד הזוהר הקדוש, שהוא אומר שהחוכמה שתתגלה בעולם, המדע שהתפשט בעולם, הקבלה שהתפשטה בעולם, החסידות שהתפשטה בעולם, בשנת תף ריש, אי אלפים תף ריש, זה בעצם הכנה לגאולה. מהו סוד הגלות? סוד הגלות לא התחיל כשעם ישראל יצא מארצו, סוד הגלות התחיל במיות הלבנה. הלבנה והחמה היו זהים, היו שווים, גדולים באותו צורה. ואילו הלבנה לא מצא חן בעיני השוויוניות הזאת. והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות ששני מלאכים ימלכו בכתר אחד? ואז כתוצאה מהבקשה שלה, הקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי מעטי את עצמך. ואז הלבנה התקטנה וגם היא איבדה את האור העצמי שהיה לה. היום הירח לא מאיר לנו באמצעות אור אישי, אלא יש לו אור שהוא מקבל, יש לה אור שהיא מקבלת מן השמש. בעבר, וכן לעתיד לבוא, יהיה לה אור עצמי משלה. והיא גם תהיה חזרה גדולה כמו שהיא הייתה, כמו הגודל שלה, של החמה בהתחלה. אם אנחנו מסתכל מבחינה פסיכולוגית, מה בעצם היה כאן בטיעון שהלבנה טוענת לקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות ששני מלאכים ימלכו בכתר אחד. היה אחדות, היה זהות, כולם שווים. חמה באותו גודל, לבנה באותו גודל, זה לא מתאים לירח, ללבנה זה לא מתאים. היא רוצה שיהיה פירוד, שיהיה שינוי. זה החטא הראשון, הראשון בעולם, בבריאה. החטא הראשון היה פירוד. אני רוצה להיות שונה ממנה, אני רוצה להרגיש אחרת. היא ציפתה שאלוקים יגדיל אותה. ואילו הקדוש ברוך הוא אמר, את טוענת שצריך להיות פירוד, בבקשה. אני לוקח את החמה, משאיר אותה באותו הגודל, את הלבנה אני מקטין, ובזה אני בעצם אצור את הפירוד המתבקש. החטא הראשון, אני מיד שומע, החטא הראשון הוא חטא של פירוד, וממנו הפירוד הגיע גם אל האדם הראשון, כמו שנסביר מיד. אבל לכן אני נותן את המשל, תלוי איפה מדברים. כשאנחנו מדברים למשל על אדם שהוא אמור לתרגם אותך, אתה אומר משהו בשפה העברית, ואתה רוצה שמישהו יתרגם אותך. אתה מאזין למה שהוא אומר, או שיש מישהו שמבין את מה שהוא אומר ומספר לך, שהבן אדם הזה, איך אומרים, מרחיב, משנה, מוסיף, עושה מה שהוא רוצה בתרגום שאתה נתת. אז אתה עומד ומוחם. זאת אומרת, יש לפעמים שהדיוק וההצמדות למקור, יש להם את המעלה שלהם. כשאנחנו מדברים על מישהו שיגשר ויקשר בין העין האינסופי של הקדוש ברוך הוא אל עולמנו הקטן, המוגבל, אז אין ספק שהמקשר והמגשר יצטרך להשתדל לעשות מקסימום של דיוק והשוואה לבחינה שאותה הוא מנסה לקשר ולגשר. ואני אסביר למה. כשאנחנו מדברים על אין סוף, אין שום סיכוי שהוא ירד לעולם הזה כמו שהוא. כי העולם הזה הוא מוגבל, אז איך הוא יכול לקבל אין סוף? חייבים לעשות כאן איזה שהם שינויים. אנחנו רוצים אבל שהשינויים יהיו מה שנקרא שינויים מינימליים, כדי שבסך הכל אנחנו נקבל את המסקנה הכי מדויקת מה שהיה לפני זה. כשאתה בא לצייר ואתה אומר לו, קח את התמונה, קח את הצילום הזה, אני רוצה העתק. אז אתה מבקש ממנו, תעשה לי את העתק הכי מדויק שיכול להיות. פה לדיוק יש מעלה מיוחדת. אתה יכול להיות יצירתי בשלבים יותר מאוחרים, אבל כשאנחנו מדברים על השלבים הראשונים, השלבים הראשונים של היצירה הם חייבים להיות מדויקים מאוד. אתה יושב בהרצאה, אתה אמור להפיק מההרצאה הזאת, היא הרצאה שלך. אבל בשלב שאתה נמצא בהרצאה ואתה מקשיב, אתה חייב לדייק, להעלות על הכתב בדיוק מה ששמעת. אחר כך תשב בבית, תשב בחדר, בדלת אמות שלך, ותנסה לפתח את הדברים, להוסיף עליהם את מה שנראה לך וכדומה. אבל אם בשעה שאתה יושב ושומע את הדברים, תנסה להוסיף עליהם את מה שנראה לך, אתה עלול להגיע לחדר ולראות שמה שהוספת לא כל כך מדויק, תרצה לחזור לשורש, למקור, אין לי אותו. כי אני לא הייתי עסוק באותו זמן לדקדק בדיוק מה אני שומע, ולכן גם הפיתוח שיבוא אחר כך לא יהיה מדויק, וזוהי בעצם הבחינה של השמש והירח, שהם השמשים העליונים שנמצאים במרום, והם אלה שמעבירים את האור האלוקי למטה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, השמש והירח, לכן דווקא הם היו צריכים להיות במידה שווה, ולכן כשאלוקים ברא אותם הוא ברא שמש וירח בגודל זהה, הם היו צריכים בעצם להעביר את האלוקות בצורה מלאה ושווה בעולם, באה הירח הלבנה ואמרה, אין שני מלאכים בכתר אחד, ואז הקדוש ברוך הוא יצר את הפירוד כבר אז. הפירוד אז לא היה צריך להיות. הנקודה הנוספת שמהשמש והירח הפירוד הגיע לאדם הראשון בחטא הידוע, חטא עץ הדעת. אדם הראשון הצטווה מאת הבורא לאכול מהעצים שניתנו לו ולשמור את עצמו מהעצים שהוא לא יאכל, מעץ הדעת, מעץ החיים ועץ הדעת. אדם הראשון לפי החסידות ראה שיש לו מה לתקן בזה שהוא יאכל מהעצים הללו. ואז הוא הגיע כמסקנה עצמאית שהוא צריך לאכול. והוא חשב שבזה הוא מתקן את הקליפות והסתרא אחרא, זה נושא לשיחה בפני עצמה איך הוא חשב בדיוק לעשות את זה, אבל זה בכמה מילים קצרות, זה היה הנושא. התנועת נפש הזו של אדם הראשון שהוא מחליט, קיבלתי הוראות אבל נראה לי אחרת. הנושא של הטוב והרע היה בעולם, לפי תורת הקבלה והחסידות, רק שהרע לא היה מחובר ביחד עם הטוב. הוא היה עומד בפני עצמו. מה שעשה חטא צדת, ערבב. הוא ערבב את הטוב ביחד עם הרע בכל דבר, עד שאין בעולם טוב בלי רע, ואין רע בלי טוב. זה רק מאז. לפני זה הם עמדו, היה הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, אז בקבלה מסבירים יוצר אור זה טוב, ובורא חושך זה רע. הקדוש ברוך הוא כבר בבריאת העולם, ביום הראשון כבר ברא את הרע. ולכן כשאדם הראשון בא לעולם היה בו רע, רק שהרע לא הפריע לו, לא התערב איתו. חטא צדת ערבב את הרע. אבל הנקודה שעליה אנחנו מדברים בשיעור עכשיו, היא שהערבוב של הטוב והרע נבע ממה? ממה שהאדם הראשון החליט להפריד את עצמו מהוראות המתכל שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. הוא החליט שהוא עושה משהו על דעת עצמו. ובניסוח הקבלי הוא החליט לא להיות חוכמה, הוא החליט להיות בינה. זאת אומרת, עוד לפני שיש ספירת חוכמה, הוא היה האדם הראשון, הוא היה צריך להיות חוכמה. עוד לפני שיש את המדרגה הראשונה, הוא קפץ למדרגה השנייה. בבינה, באמת, האדם צריך להרחיב לאורך ולרוחב כפי יד השם הטובה עליו. אבל בחוכמה הוא צריך להישאר צמוד למקור, והיה מאוד חשוב שהוא יעמוד על הצו הזה בצורה מאוד מדויקת, והאדם הראשון לא עמד בו. ההתגלגלות הנוספת שלו, הסלטה הנוספת שהייתה לאדם הראשון ולעולם כולו, זה שהוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי ואוכל. מה זה האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי? יש אני, יש היא, היא זה לא אני, אני זה לא היא, היא בלבלה אותי, היא עבדה עליי וכולו וכולו. זה סוד פירוד נוסף. כאן כפר בטובה. הוא לא ראה את עצמו חלק ממנה, הוא ראה את עצמו כאישיות נפרדת. זה עוד פירוד שהתגלגל בעולם. פירוד ראשון, לבנה מחמה. פירוד שני, קיבלת הוראות, אתה לא מיישם אותם. פירוד שלישי, האישה אשר נתת עמדי, היא. לא אני, היא. זה תנועה שוב שהוא מפריד את עצמו. כך התחילה הבריאה, כך התחילה הגלות. הגלות היא הפירוד. והגאולה היא שורש האחדות, שורש ההרמוניה, שורש החיבור. ולכן אנחנו חוזרים חזרה לעניין של השבת. הנקודה המהותית של הגאולה זה נקודת האחדות, החיבור. כדי לתקן את מה שהתקלקל, צריך לחזור לשורש ולתקן את מה שהתקלקל. יש ביטוי בקבלה כי בחוכמה התברירו. כדי לתקן את הקלקול צריך את החוכמה. מה עושה החוכמה? היא לוקחת את כל הפירודים האלה שהיו בערס הבריאה, את כל הבחינות של הפירוד, וחוזרת ומאחה אותם, חוזרת ומחברת אותם, וזו בעצם הגאולה. וזה הקשר שעליו מתכוון הזוהר, שבשעה שמשיח צריך לבוא, ייפתחו, באלף השישי, ב-600 שנה לאלף השישי, ייפתחו כל מעיינות החוכמה וארובות השמיים, והיא תהיה הרבה חוכמה בעולם. מה מיוחד בחוכמה? אני לא מדבר כעת דווקא על חוכמת התורה, על חוכמה בכלל. מה מיוחד בחוכמה בכלל? בחוכמה, האדם צריך להיות בטל כדי להיות כלי אל ההשראה. יש איזשהו יתרון בדורות שלנו, מה שלא היה בדורות עברו. והיתרון הזה נמצא בשורש הענווה, בשורש הביטול. היום יש משפט רווח, שכל דבר שאני אומר נכון עד שיוכח ההפך. כל דבר שנראה לי נכון עד שיתגלה משהו נוסף. הענווה הזאת היא שאין אמיתות מוחלטות, וגם כאשר אנחנו יודעים איזשהו דבר, אבל מחר יכול להתגלות לנו עוד משהו, ההפתעה שעומדת, עורבת לנו מאחורי הפתח, נמצאת היום בין עיניו של כל מדען. הוא בטוח שמה שהוא מגלה היום יכול לקדם המון, אבל אין לו ביטחון ב-100% שזה זהו בצורה מוחלטת. הרעיון הזה נמצא היום בכל תחומי החוכמה, בכל תחומי החוכמה בלי יוצא מן הכלל. כל תחום של חוכמה היום, האדם יודע שהוא צריך כל הזמן להתעדכן. כל הזמן להתעדכן. בעולם הרפואה של פעם הדבר הזה לא היה. הרופא ידע, ואחר כך הוא התנסה בחיים הקצרים יחסית שיש לכל אדם, הוא התנסה על המטופלים שלו, הסיק איזה שהם מסקנות אחרי 30 ו-40 שנה של ניסיון, ואיתם הוא צעד עד שהוא סיים את חייו. היום המדע נמצא במצב כזה שהוא כל הזמן משתלב באחד עם השני, זאת אומרת, רופאים מכאן ורופאים משם, ומנסים כל הזמן למצוא פתרונות, ואפילו אם אני אמרתי אתמול שהתרופה למחלה זו היא זו, אני יכול מחר לעמוד על אותה קתדרה ולהגיד שהתרופה למחלה הזו היא אחרת. ואני לא ארגיש שום בושה ושום עלבון בזה, מכיוון שכולנו יודעים שהדברים כל הזמן משתבצים וכל הזמן מתחדשים. התנועה הזאת, אז מיד ברגע שהאדם נמצא בתנועה שהוא חש, הוא חש את העין שלו, את האפס שלו. אני יודע, פתאום מספרים לי, אבל יש משהו אחר. אין לי את העוז ואת הגבורה להגיד שטויות, מה שהוא אומר, הכל שטויות. רגע, אולי הוא יודע משהו שאני לא יודע. התנועה הזאת כל הזמן נמצאת אצל כל אחד, וזו תנועה מאפיינת את הדור או את הדורות שמתקרבים אל הגאולה. מפני שהגאולה עניינה האחדות, הגאולה עניינה חוכמה, הגאולה עניינה הרמוניה, וזה קיים רק כאשר אנחנו נמצאים זה נמצא בנפש שלנו רק כאשר אנחנו נמצאים בתנועה של ביטול. הרבה מאוד גילויים מדעיים, זה נושא לשיחה ארוכה גם כן, הרבה מאוד מהגילויים המדעיים התגלו אצל המדענים בהשראה. השראה זה לא שהמדע המדויק שאותו הם חקרו גילה, אלא תוך כדי שהוא עוסק באיזה שהם מבחינות, פתאום אף מהרוח איזה נבט ונפח לו בפנים, ומתוך זה נוצר משהו והוא בדק מה נוצר, ופתאום הוא גילה וכך נוצר הפניצילין, וכך נוצר זה. מי שקצת קרא על הנושאים האלה יודע שהרבה מאוד, אפילו התיאורה של החשמל, כשאדיסון עשה את ה-80 ניסיונות שלו כדי למצוא מהו החוט שהוא יכול איתו לחבר וליצור שהוא יהפוך להיות חוט לאט, הוא הגיע למצב של כמעט ייאוש, ותוך כדי הייאוש שלו הוא ממולל ביד שלו איזה חתיכת זפת, זה היה החוט הלאט הראשון, חתיכת זפת שהרגיע את העצבים שלו, ופתאום הוא אומר, רגע, ואולי עם זה, ומתוך זה התגלגלה המנורה מהמצב הראשוני שלה וכולו. בקיצור, הדברים כמו שהם מתגלגלים בעולם מצריכים את האדם להרכנת ראש ענבה מסוימת, שזה בעצם היסוד, השם הפנימי של החוכמה, כוח מה? כוח של ביטול, שהוא בעצם יגרום אחר כך לגילוי ולחיבור של כל הדברים. ולכן הגאולה שייכת עם החוכמה בצורה בלתי נפרדת. כל פעם שהמדע עומד וחוקר איזשהו דבר, תצאו ותבדקו ותראו שאולי 90% מהגילויים המדעיים האמיתיים זה שחקרנו משהו אחד וגילינו משהו אחר. זאת אומרת, זה נפל עלינו ללא הודעה, זה נקרא עין. מה זה נקרא יש? יש זה שאני הלכתי צעד אחרי צעד, ומה שאני ציפיתי לקבל או מה שאני תכננתי, זה מה שקיבלתי. אבל כשנפל לי איזשהו דבר שלא ציפיתי ולא קיוויתי לקבל, ופתאום הוא התגלה לי בצורה פלאית, על המבחנות שלי, זה נקרא, עשיתי כלי לנס, אבל הגילוי היה ניסי, זה נקרא עין. כן, אז כל הנושא הזה שאני דיברתי עכשיו, החוכמה והקשר שלה עם הגאולה, קשור בקשר בלתי נפרד עם פתח הדברים. התחלנו בפתח הדברים שיש לנו את החכם ויש לנו את הכסיל, ושאין זיכרון החכם עולה ביחד עם הזיכרון של הכסיל. והבאנו את המדרש תנחומה שאומר שהחכם זו השבת והכסיל זה המלאק. ומי זה החכם השבת? זה התלמיד חכם שנקרא השבת. חז"ל אומרים, אם ישראל משמרים את השבת, הם נגאלים. לאור הדברים הללו, מה הקשר בין זה שאם ישראל שומרים שבת הם נגאלים? מה מיוחד בשבת שבגלל זה באים לגאולה כששומרים אותה? מפני שהשבת, השורש שלה זה שורש החוכמה, התלמיד חכם נקרא שבת, והשורש של החוכמה זה האחדות, זה ההרמוניה, הפך הפירוד. כל הגלות התחילה בגלל פירוד כמו שהערכנו, והשבת יוצרת את האחדות. הדבר הזה נמצא ברמז בתוך השבת עצמה. זה שהשבת עושה הרמוניה בתוך הבית ואתה משפחתי, זה לא צריך הרבה להאריך, זה דבר פשוט. מאיפה זה בא לשבת? זה בא מהשורש הפנימי שלה, שהוא שורש החוכמה, שהוא שורש, שורש של אחדות. אבל מעבר לזה, יש דבר מעניין שכתבו אותו גדולי עולם בדורות עברו, שמחשבות של שבת, וזה דבר מפתיע, מחשבות של שבת הן יוצאות דופן, זאת אומרת הן מיוחדות. אנחנו לפעמים כל כך מחוספסים עד שאנחנו לא שמים לב למה שעובר לנו בראש. אבל המחשבות של שבת כתוצאה מהנשמה היתרה שנכנסת, הן מחשבות יותר הרמוניות, יותר אחדותיות. היו מגדולי ישראל שהיו מסוגלים לפתוח ספר של מחבר בין זמנם ולהצביע על כמה שורות ולומר, השורות הללו התחדשו לו בשבת. יש בשורות האלה ריח של הרמוניה מיוחדת. יש בשורות האלה ריח של אחדות. השבת היא חוכמה, והחוכמה שואפת למקורות. היא שואפת לשורש. דבר שאתה רואה שהוא, כמו שאומרים בביטוי, הוא כפתור ופרח. הוא ממש מתאים, הרעיון מבריק. הוא ממש מתאים עם כל הכיוון, זה רעיון שבתי. זה רעיון שמתאים עם השבת. כי השבת גורמת לך להתחבר לשורש של העניין. אז כתוצאה מזה שהתחברת לשורש של העניין, אתה מוצא את המקבילות המתאימות והאמיתיות לאותו עניין שאתה רוצה להעביר הלאה. ישנו דבר מעניין. ישעיהו הנביא אומר על סמך הפסוק ודבר דבר שאמר ישעיהו הנביא, למדו שלא יהיה דיבור ממצוא חפצך ודבר דבר, אומרים את זה בקידוש, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. שלא תהיה המחשבה של שבת כמו המחשבה של חול. מהי המחשבה של חול? מחשבה בעסקים, בעניינים, מה אני מתכנן לעשות. שלא תהיה המחשבה של שבת כמו המחשבה של חול. מדוע? למה זה ככה? זה לא רק בגלל קדושה של שבת. יש משהו בשבת שהמחשבות של יום, שאם אתה תערער בעסקים שלך בשבת, ויפלו לך איזה שהם רעיונות, איך לייעל, איך לסדר, ואתה תקח את המחשבות הללו ותנסה ליישם אותם אחר כך. בתוך עולם העסקים, זה יביא רק חורבן לעולם העסקים שלך. למה זה ככה? היה פעם רב שמסר שיעור שצריכים להיות ישר. אסור לגזול, אסור לגנוב, צריך להיות ישר. היה שם איזה יהודי תמים. זה סיפור מלפני הרבה שנים, לפני שהיו קונים סקיות חלב או בקבוקי חלב. היה החלבן עובר מבית לבית מוכר חלב. הרב אמר שצריך להיות ישר, אז החלבן התחיל להתבונן במה שהוא עושה. כל פעם, אחרי שהוא חולב את הפרה, אז הוא מוסיף איזה 40%, 50%, 60%, במקרה הטוב. מוסיף מים בחלב, וככה הוא מוכר. אבל הרב אמר שצריך להיות ישר, אנשים משלמים על חלב, לא משלמים על מים. אז הוא החליט מהיום והלאה, אני מקבל החלטה טובה, אני מוכר חלב נקי, בלי הוספות של מים. אז הוא יום ראשון, חולב את הפרה, מתחיל למכור חלב. האנשים רגילים כבר לחלב עם 60% מים. אמרו לו, איזה חלב נתת, איזה טעם, משהו לא טוב בחלב שלך. חוזר חזרה לרב, אומר, כולם באים בטענות, החלטתי להיות ישר, ואף אחד לא רוצה לקבל את היושר שלי, מפסיקים לקנות אצלי, אני נותן את החלב הכי איכותי, והאנשים אומרים שיש משהו בקולקל אצלי בחלב. אמר לו הרב, תשמע, העולם הזה זה עולם השקר. אתה מנסה להעביר את האמת כמו שהיא בעולם הזה, זה לא יתקבל. הוא צריך לקבל את ה... הוא לא קורא את החלב שלך, העולם לא קורא, המחשב של העולם לא קורא אותו. תערבב אותו קצת בשקר, אז זה יסתדר. האנשים יודעים שאתה מוסיף מים, זה לא נורא. הסיפור הזה סיפור אמיתי, אבל הוא המחשה לדבר אחר שאני רוצה לומר. שבת היא הרמונית, שבת היא אחדותית, שבת היא חוכמה. שבת מחפשת את החיבור לשורש. היום חול זה ששת ימים תעשה מעשיך. לעבוד, לחרוש, לזרוע, עסקים, עניינים. העסקים נקראים בפרקי אבות מרבה נכסים, מרבה דאגה. בקבלה זה נקרא עולם הפירוד. פירוד. עכשיו ברגע שאנחנו, זה לא שיש פה משהו שלילי או חיובי, זה פשוט עולמות שונים. שבת זה עולם האחדות. יום חול זה עולם הפירוד. אתה יושב בשבת קודש כשהנשמה היתרה מהירה בך אם תרצה או לא תרצה. ונופל לך איזשהו רעיון מבריק איך לייעל את העסקים שלך, אני מציע לך, אל תשתמש ברעיון הזה. זה רעיון שהשורש שלו שורש האחדות. שורש החיבור. העסקים וההצלחה של העסקים זה בששת ימי המעשה שהשורש שלהם זה הפירוד. אם אתה בא ולוקח רעיון משורש האחדות ואתה מכניס אותו לשורש הפירוד, התוצאה לא תהיה תוצאה מבורכת, היא לא תהיה תוצאה טובה. ולכן, הגמרא בירושלמי מספרת על אדם שהלך בשבת, טייל, הוא עבר ליד השדות שלו. פתאום הוא רואה שהגדר נפרצה בחלק מסוים של השדה, הוא אומר, וואי, עוד מעט יבואו ימי הבציר, ימי הזה, מה יעשו לי בעלי החיים, הם ייכנסו פנימה, הגנבים ייכנסו פנימה, אני צריך מיד לבוא פה את הקטע הזה לסגור אותו. אחר כך הוא חוזר הביתה ואומר, וואי, אני, הרעיון הזה נפל לי בשבת, שבת זה שורש האחדות, אני אשתמש עכשיו עם הרעיון הזה ליום חול, שורש הפירוד, אוי ובוי מה שיהיה, לא יהיה טוב. הוא היה חסיד, הוא לא היה חייב לעשות את זה, אבל הוא עשה נהג במידת חסידות, הוא קיבל על עצמו, אני את הפרצה הזאת לא מתקן. הגיעו ימי הבציר, הוא כבר אומר לעצמו, אני לא מוצא שום דבר בשדה. בטח העופות, הבעלי חיים, הגנבים, גמרו את הכל. הוא מגיע, הוא רואה יבול מלא, הכל בסדר. הוא הולך לחפש את הפרצה. הוא רואה שבאותו מקום גדל שיח צלף, וסגר את הפרצה הזאת, לא נתן לאף אחד להיכנס. הרעיון של אותו חסיד, הרעיון הזה היה הרעיון שאנחנו מדברים עכשיו. הוא לא רצה לתת לעצמו כישלון. שבת היא כל כך קדושה, אתה לא יכול לקחת את הקדושה שלה ולהשתמש בה לענייני, סליחה על הביטוי, תינופת יחסית של ימי החול. הרעיונות של שבת הם מדי תמירים, הם מדי, מה שנקרא, על שכליים, כדי שהם יביאו לתפוקה חיובית בעולם. אבל אם אתה חושב שאתה תפסיד משהו, לא תפסיד שום דבר. הקדוש ברוך הוא יגרום שהחיסרון שלך יתמלא. הוא יתמלא באופן כזה שלמעלה מהשכל שלך, למעלה מהדעת שלך, פתאום יצמח משהו, יסגור לך את הבעיה הזאת. אבל לא באופן שאתה במוח השבתי שלך מתכנן תכנונים. עד עכשיו אנחנו דיברנו על הצד של החכם, הצד של הגאולה, החוכמה, והצד של השבת. זה הצד של אין זיכרון, זיכרון לחכם. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על הכסיל. כדי שהוא לא ירגיש מקופר גם כן. מי הוא הכסיל? אומר מדרש תנחומא, הכסיל הוא עמלק. אומר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, מה זה עמלק? עמלק זה נוטריקון, עם מלק. מלק זה כמו מליקת העוף, זה חתיכה הפרדה. עמלק זה בדיוק ההפך מן השבת. אם השבת, שהיא בחינת החוכמה, עניין של אחדות, עניין של חיבור וכולו, המלאק זה בחינה של פירוד, עם של הפרדה. זה בא אצלו הרבה בחינות לידי ביטוי. הפריע לו מאוד מאוד הקדושה של הבית היהודי להמלאק. אני לא רוצה להרחיב בנושא, משום שזה נושא שהצניעות יפה לו, אבל הוא היה מחשף גדול, והוא מאוד מאוד השתדל לגרום פירוד בין איש לאשתו. בנושאים הכי הכי עדינים של חיי הנישואים, דרך הכישופים שהוא עשה, הוא הפריע לעם ישראל בנקודה הזאת, זה היה עניינו, וזה הקשר בינו ובין השם שלו, עמלק, פירוד, לגרום להפרדה כל הזמן. מי היה הלוחם הראשון בעמלק? משה רבינו אומר ליהושע, תלמידו, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק, ומה עשה משה? יושב על האבן, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. משה רבינו יושב על האבן, ומחזיקים לו את הידיים, והוא מתפלל. משה לא יצא להילחם, רק יהושע יצא להילחם. מה הסיבה לזה? אומרת תורת החסידות, יהושע היה האדם היחיד שהיה מה שנקרא המנגד הכי גדול לפירוד של העמלק. יהושע היה התלמיד הכי מסור אי פעם שהיה לרבו. לא ימיש מתוך האוהל, הוא היה אדם שבטל כל כולו בצורה מוחלטת למורו. בלשון של חסידי חב"ד, הוא היה, אומרים את זה בהגה, הוא היה בעסקשרוס הכי גדולה, בהתקשרות הכי חזקה עם הרב שלו. יהושע למשה. יהושע היה התלמיד שאלוקים נתן לו מה שנקרא את שרבית ההנהגה אחרי משה, רק בגלל האופי המחובר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, נוצר תאנה יאכל פריה. אתה לא משת מתוך האוהל, קיבלת דרכי הנהגה ממשה, אתה זה שצריך לאחד את העם, אתה זה שתמשיך את הדרך אחרי משה. בגלל שיהושע היה שיא של חיבור והתקשרות, הוא היה הלוחם נגד עמלק שהוא שיא של הפירוד. לא משה רבינו. משה רבינו בעצמו, איך אומרים, הוא כל כך גבוה, אבל הגבהות שלו הייתה הרמונית או התבדלותית? התבדלותית. הוא נטע את אוהלו מחוץ לאוהל, וקרנו אור פניו, והעם לא יכול להסתכל עליו. תשמע, אתה קדוש מדי. אז כשרוצים להילחם בעמלק, שהוא שורש הפירוד, צריך לקחת מישהו כזה שמסוגל לחבר, לאחד, לאגד, הוא זה שנלחם מהבחינה הרוחנית בעמלק. ולכן יהושע באמת יצא להילחם, ויהושע ניצח, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרי, דווקא יהושע. ומשה נשאר מחוץ למלחמה, הוא רק בתפילה. הוא בזה יצא ידי חובת המלחמה. לא היה שייך לו לעשות את המלחמה בפועל ממש. שלמה המלך אומר במשלי, וכסילים ישנאו דעת. כסילים ישנאו דעת. מה זה קשור אלינו בפסוק שלנו? תראו בפסוק שלפניכם. כן, לא, לא. אבל אין זיכרון לחכם עם הכסיל. כסילים ישנאו דעת, אומר המאיר, מי זה הכסילים ששונאים דעת? זה העמלק. העמלק שונא דעת. מה המיוחד בספירת הדעת, על פי הקבלה, היא המחברת בין החוכמה לבינה. הדעת זה לשון התקשרות והתחברות, כן. היא מחברת בין שתי בחינות שהן נפרדות. ועמלק, כשורש החיבור, כשורש הפירוד, לא יכול לסבול את הדעת, הוא שונא את הדעת. מה אומר עמלק? יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אם אתה מחובר לאיזשהו דבר, אתה חייב להיות עקבי אחריו. אם אתה למשל אומר, אני מוסר שיעור בקהלת, אז אתה לא יכול להגיד מה שבא לך, אתה צריך להיות באיזושהי צורה חובר לפסוק. אבל אם אתה רוצה להגיד מה שאתה רוצה, ולהיות משוחרר ולעשות מה שבא לי, ציפור דרור, אם כזה אתה רוצה להיות, שזה השורש הפירוד של עמלק, אז אתה שונא דעת. כי הדעת תמיד אומרת לך, תתחבר, תתחשר, תתאזן לבחינה מסוימת, ותתמקד, בוא נגיד, זה הביטוי הכי מדויק, תתמקד על משהו מסוים, זה הדעת. והמלך שונא דעת, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא מרגיש שזה בעצם מחליש אותו, זה מדכא אותו. אז לכן כסילים ישנאו דעת. וכאן מגיעים לעוד ביטוי שאומר שלמה ביחס לכסיל, שאנחנו השווינו את הכסיל לעמלק לשורש הפירוד. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. אז השאלה היא כזו, האם יש הבדלים פיזיולוגיים בין החכם לכסיל? אצל זה הלב בימין, אצל זה הלב בשמאל. אומרים הפרשנים לא ולא, הלב של החכם באותו מקום של הלב של הכסיל, לא מדובר כאן על הבדלים פיזיולוגיים. מדברים כאן על לב הרצון. לב חכם בצד ימין, מימינו אש דעת למו, זה התורה והמצוות. ואילו שמאל, ובשמאלה עושר וכבוד. לא מדובר כאן לא על עושר גשמי ולא על עושר רוחני, אלא על תנועות נפש. יש תנועה ימנית ויש תנועה שמאלית. זה בחינה רוחנית. הבחינה הימנית, הבחינה השמאלית שייכת לאושר. שוב, לא מדובר פה, עוד מעט אני אסביר, לא מדובר לא על אושר גשמי ולא על אושר רוחני. זה סוג אחר של אושר שאני מיד אסביר מהו. הבחינה הימנית היא בחינה של אני, הפוך אני בעין, אביון. איפה זה כתוב בפסוק? כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. העשיר נמצא בצד שמאל, וזה פסוק במפורש, מי יגיד? מצפון זהב יעתה. העשירים נמצאים בצפון. בצפון העשירות נמצאת. העניין של העניות נמצא בצד ימין. איזה עניות ועל איזה עשירות מדובר פה? מדובר פה על תחושה בנפש. לא מדובר פה על עשירות ממונית, ולא מדובר פה על עשירות בדעת. מדובר פה על תחושה. אביון, אומר רשי, זה התאב לכל דבר. אביון, הב, תן לי עוד, אני רוצה הכל. אדם יכול להיות עשיר מופלג, והוא עדיין רעב, לכס, לא יסבע. יכול להיות אדם חכם מאוד, והוא בכלל לא מרגיש חכם. הוא עדיין שוחר דעת, עדיין מחפש לדעת, ללמוד, להשיג וכולו. האביון זה לא תנועה שלילית, זו התנועה החיובית. עשיר זה תנועה של הרגשת סובע, הרגשה שיש לי. אני לא מדבר כעת האם באמת יש לך, זה לא מעניין את אף אחד. אני מרגיש שיש לי. מספרים על איזה שיקור שהיה מתגולל בבוץ אחרי שהיה שוטה, והילדיו היו ממש מתביישים בו, אז הם לקחו ממנו וידאו, שיראה אחרי שהוא מתפקח איך הוא נראה כשהוא שיקור. והראו לו את הוידאו הזה. הם מסתכלים טוב טוב, יש שתי נוסחאות לסיפור. רואים אותו מסתכל טוב טוב בוידאו, שואלים אותו, אבא, על מה אתה מסתכל? הוא אומר, אני מסתכל על הבקבוק, איזה יין הביא איך אומרים, לשקרות הזאת. אבל הייתה נוסחה שנייה, שהם אומרים לאבא, תראה איך אתה מזולזל, תראה איך אתה, והוא אומר להם, מה זה משנה שאני מזולזל, אבל כשאחרי שאני שותה, אני מרגיש שכל מוסקבה שייכת. זה תנועה של עשיר מדומיין. זה עשיר מדומיין. מה פירוש? זה לא משנה אם אני עשיר באמת, אני מרגיש עשיר, וזה מספיק. דיברתי פעם עם אדם שהיה מכור לקניית מפעל הפיס. והוא היה אומר לי, תשמע, למה אני עושה את זה? כשאני קונה, אני לא מקנה באנשים כל השבוע. אני הולך, אני רואה אנשים עם מכוניות כאלה, מכוניות כאלה. אני אומר, עוד מעט גם לי יהיה. נו, אני שומע אותו ככה, ואני מנסה להיכנס, כמו שאומרים, לתחושות הנוסטלגיות שלו. אמרו לו, אבל מה קורה בסוף שבוע שמתברר לך שאתה לא, אז אתה מאבד את כל מתנפץ לך הכל מול הפנים. הוא אומר, אתה לא מבין עניין. אף אדם שיודע לקנות כרטיס מפעל הפיס לא הולך לבדוק האם הכרטיס שלו זכה לפני שהוא קונה את הכרטיס לשבוע הבא. ואז הוא ממשיך הלאה. זה השיר שעליו אנחנו מדברים כאן. יש אני שהוא רעב. למה הוא רעב? הוא רעב, שוחר דעת, הוא מחפש דברים מיוסדים. הוא רוצה להתעדכן יותר, הוא רוצה להיות יותר ויותר מפוקח. לא טוב לו במצב שלו, ויש תנועה של אשר יש לי כבר, זה בסדר. אני לא מקנה באף אחד. אין לו גרוש לקנות את הכרטיס מפעל הפיס, אבל יש לי, כל העולם שלי, אתה רואה? כל הרחובות האלה, אני כבר זכיתי. הנה, הכרטיס הזה מביא לי את האושר, יש לי הכל. אז הוא חי בתנועה של השיר. יש תנועה כזו. ההבדל בין האמת שיש לה אביון לבין הרעב שיש לה השיר, זה הבדל שבין תכשיט אמיתי לבין אני רעב לכל דבר, וזה בעצם מביא אותו לעשירות פנימית אמיתית עמוקה יותר. כל דבר שעושים אותו יותר מדי הוא בעייתי, נכון? זה הופך להיות כפייתי ושלילי. חוץ מאדם ששוחר דעת, שעל זה אתה באמת יכול להיות מה שנקרא מחור. זה ההתמכרות היחידה שהיא חיובית. פרס זה אדם שהוא לא היה יושן, הוא לומד, לא יושן, נופל על הספר, יושן. אומר, בסוף, אחר כך היה לו איזה חצי שנה שהוא היה בחולשה כזאת, שהיה אסור לו לפתוח ספר. לפעמים כשהבן אדם לא עובד באיזון, הוא הורס את הגוף, הוא הורס את הנפש, זה, לא על זה מדובר. מדובר על שאיפה מתמדת, רעבון תמידי, שאין לו סובה, הוא לא מוצא את עצמו בסובה מוחלט. יש דבר שנקרא ביטחון אישי, בלי מופרז, אבל ביטחון אישי. הרבה פעמים, מה שאתה מאמין על עצמך, ואתה מקרין את זה החוצה, זה נתפס בעולם נתפס חזק בעולם. אתה נתפס כאדם אמין. אם אתה מרגיש את עצמך אמין, אתה נתפס כאדם אמין. מה הסכנה בדבר? הסכנה בדבר יכול להיות מציאות שאין לך שום דבר פנימי, אבל אתה באמת מרגיש משהו. אני לא יודע אם נתקלתם פעם בבן אדם, אבל יש אנשים שמאמינים שיש להם משהו, ולאו דווקא שיש. או לא באותה עוצמה שהם מרגישים שיש להם את אותו המשהו. התחושה הזו יש לי, התחושה הזו הפנימית שיש לי, גורמת להם להרגשה של רגיעה מסוימת. יש לי את זה. אני אסתדר עם זה, אין בעיה. והשירות הזאת היא, זה השירות של הכסיל שעליה מדבר שלמה כאן. אנחנו הקבלנו את הלב של החכם לימינו ואת לב הכסיל לשמאלו. החכם זה בחינה של ימין ואביון, והכסיל זה בחינה של שמאל ואושר. האביונות, לא מדובר על אביונות פיזית, אלא הרגשת אביונות, והשירות, לא מדובר על השירות בפועל, אלא הרגשת השירות. אני רוצה לשתף אתכם בדבר ש... אני חושב כמעט ב-100% הוא נכון, זאת אומרת הוא חוזר על עצמו. יש לך אדם שהרגיש מסכן אפילו ברובד הכלכלי, והוא השקיע והתייגע ובעשר אצבעות בנה את השירות המופלגת שיש לו. הרבה מאוד פעמים, ואולי ברוב הפעמים, הילדים שלו לא נמצאים ביכולות הפיננסיות שיש לו. למה? מפני שהם קיבלו אותם ללא עמל, ללא יגיעה, ללא איזשהו... הדבר הזה נכון לא רק ביחס לממון, אלא גם ביחס לחוכמה. אין עשיר אלא בדעת. זה חוזר על עצמו גם כן בדעת, גם כן. יש לך אדם שהשם חנן אותו בכישרונות מסוימים, הוא מאוד התייגע והגיע לאיזושהי רמה מסוימת. הילדים שלו נולדו, כמו שאומרים, בקריירה הגבוהה של האבא או של האמא, לא משנה. והם רגועים, הם אוחזים שם, בסדר. מתקדמים יותר, מתקדמים פחות, אבל הם לא בתנועה של רדיפה כמו שההורה שלהם היה. מפני שלהם לא הייתה התנועה של החסר שהייתה לו, לא היה להם תנועה של אביונות. הם הגיעו לתנועה של עושר מההתחלה, בכל התחומים של העושר. לפעמים אתה עומד משתהה, אתה אומר, יש לך את כל הנתונים, למה אתה לא קופץ למים, למה אתה לא עושה גם כן, למה אתה לא משתדל. לפעמים האבא אוכל את עצמו. נקודת היסוד, נקודת המוצא היא, אם אנחנו רוצים לגרום לילדים, נגיד עושר, זה הכי קל לתת כדוגמה, אם אנחנו רוצים לתת לילדים את אותו החשק ואת אותו הרצון ואת אותם הכלים שגם הם יעשו כסף כמו שאנחנו עושים, נניח, אם זה האידיאל, כן? אז שהם יצליחו באותו העוצמה שלנו, הם חייבים לא לחיות כמו לורדים. וזה תמיד תרתי דסתרי. אותם אלה שהצליחו לגדל את הילדים שלהם, מה שנקרא ברמת חיים סבירה, לא ברמת חיים נוצצת, הם מצליחים להעביר את העסק ואת מה שנקרא שיהיה תורשתי במשפחה, שגם הילדים ילמדו את אותו ביזנס שהאבא וימשיכו אותו הלאה. מה שאין כן, כשהיה איזושהי תנועה של הרחבה בהתאם לרמה הכלכלית, אז אין מה לעשות. בכיוון שבנפש נכנס העושר הזה של הכסיל, אז נעשה סוד הפירוד, והילדים עוברים לאיזה שהם אפיקים אחרים, ומחפשים את ההצלחה שלהם ואת העושר שלהם באלף במקום אחר. גם את העושר בעין הם מחפשים במקום אחר, ולכן הם מצליחים ברמה המסוימת שלהם, מכיוון שאת השאיפה כבר אין להם. הדבר הזה חוזר על עצמו כל הזמן, ולכן חז"ל אמרו במסכת נדרים בדף פי א', היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. זה לא רק תורה במובן של תורה, זה בכל התחומים. שימו עליהם עין, אפילו שנראים לכם מזולזלים עכשיו, הם אלה שימשיכו את הדור הבא. ורואים את זה בפועל ממש. יש לך אבא פרופסור לב. אתם יודעים כמה סטודנט צריך פרוטקציות כדי להיכנס, לראות איזה ניתוח, איזה עניין, איזה זה. והוא מקיא דם עד שהוא מצליח למצוא את האנשים שמקדמים אותו. פה יש לך אבא מוכשר שמנהל מחלקה. מה שאתה רוצה הוא יראה לך. איזה ניתוחים שאתה רוצה ליישם, הוא ימצא לך את כל השפנים שאתה תוכל להתנסות עליהם. ואף על פי כן הילד לא בא. לא בא ולא לומד, הולך להיות משהו אחר. הסיבה מפני שזה היה כזה פשוט, זה היה מזולזל, זה היה כביל... אילו האבא היה מצליח לגרום, וזה המומחיות בחינוך, אם הוא היה מצליח לגרום לילד איזשהו אביונות, איזשהו רעב לאותו התחום שבו הוא עוסק, היה מגרה אותו, היה מצליח לעשות מה שנקרא רופא לב עוד יותר גדול ממנו. משום שהוא כבר, הוא מתחיל את מה שנקרא, את הקדנציה שלו על כל הידע של האבא, זה קורה במקרים מאוד נדירים, אבל זה הסוד וזה השורש, זה ההבדל בין החכם לבין הכסיל. הכסיל הוא בפירוד. למה הוא בפירוד? זה הנקודה שאני רוצה שתהיה מובנת בעיקר. דוגמאות, תסכים או לא תסכים או לא נורא. הכסיל הוא בפירוד, הוא בפירוד מכיוון שיש לו כבר. יש לי. יש לי כבר את הכרטיס מפעל הפיס בכיס, כל דיזנגוף שייך לי כבר, מה אני צריך יותר מזה? אז הוא יישאר אני, כי כבר יש לו. אבל אם בן אדם מרגיש שאין לו, אז יש סיכוי שהוא יתקדם הלאה. אדם מתקדם רק כשהוא רעב. כשהוא שבע, הוא לא מתקדם לשום מקום, רק למיטה לישון. נקרא עוד פעם את הפסוק. אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, בשכבר הימים הבאים הכל נשכח. אני לא כך הרחבתי על הקטע האמצעי, אבל אני בהתאם למה שדיברנו אומר עכשיו בקצרה. בשכבר הימים הכל נשכח, הרבה מאוד פעמים האנשים מתוסכלים. אני אומר את זה ביחס למה שנקרא לישראלים שלנו ובכלל הדור הזה. בשכבר הימים הכל נשכח. יש לך לפעמים אדם שאתה יודע שהוא לא עשה חצי מהמאמצים שלך. וגם עכשיו הוא לא עושה חצי מהמאמצים שלך. וכל הקידום שלו נובע מתוך יכולת טבעית שלו להתחנף, אם זה להתחנף לבוס, אם זה להתחנף אני לא יודע למה, ובשום משום מה הוא מקבל קידומים ללא עוול בכפו. שוב סיבה אמיתית, הוא מקבל את הקידומים שלו ואתה אוכל את עצמך. אני עמל ויגע ואוכל חצץ. והוא... מקבל את כל התמלוגים למיניהם. יש לך אחד שלומד באמת, ויש לך אחד שלא לומד באמת. שניהם מקבלים בסוף אותו התעודה, יש לך אחד ששם חנן אותו בכזה כישרון, טק, 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 הוא מתקתק אותה לפני המבחן, שוכח יומיים אחרי, כידוע ליודעי חן, ככה הדברים עובדים כשלומדים מהר, ובפועל הוא לא יודע את החומר, אבל תעודה יש לו, וטיק טק הוא מקבל איזשהו משרה, ופותח קליניקה, ואתה מדדה אחריו, ופי שאת החומר אתה יודע, ותמיד השקעת יותר, ותמיד למדת יותר, וכולו וכולו. אומר לך שלמה, דע לך שרק ההתחלה שלהם היא זהה, אבל בשכבר הימים הכל נשכח. בשכבר הימים, החכם והכסיל הרבה פעמים נמצאים באותה נקודת מוצא. כי החכם, אלוקים ברא אותו כילד קטן ומסכן. תמיד אלוקים לוקח לחכם, זה סדר בבריאה, מי שירצה יסכים איתי, מי שלא ירצה שייצא ויבדוק. תמיד החכם, הקדוש ברוך הוא שם אותו כאחד שיש לו איזשהו סבל פנימי, סבל משפחתי, סבל סביבתי, וכל מיני סבלים למיניהם. והוא ללא פרוז'קטורים, ללא ניירות סלופן. הכל נראה מאוד מאוד אפרי, עד שהוא מתחיל לא להאמין בעצמו, כי כל כך לא מאמינים בו כולם. ויש לו איזה דחף פנימי שדוחף אותו קדימה. הכסיל, ככה השם ברא בעולם, תמיד הילדים של העשירים, השמנים, המשומנים, עם מוחות סתומים, ותמיד הם יקבלו את כל התהילות שהם הכי מוכשרים בכיתה. והם הכי נהדרים. ואיזה שאלה יפה הבת שלך שאל. למה? כי המורה רוצה קצת להכניף לשיר, או להכניף למכובד, או לחבר כנסת, או לבן של ראש הממשלה. אבל זה לא האמת. ואיך אומרים, הילד הקטן והמסכן במשל, עומד ואומר, איך אומרים, אני יכול פה, אני צריך להיוולד מחדש כדי להגיע למה שיש לזולת שלי שהוא לא בערך שלי. אומר לו, מודיע לו שלמה המלך, בשכבר הימים הבאים, דע לך שבימים שהולכים לבוא הכל נשכח. בהתחלה שמו אותו כילד פלא, אבל עוד כמה ימים, ימים הבאים, אולי זה ייקח כמה שנים, אז כולם יראו שהפלא הלך ונשאר הילד. ונשאר לכל החיים הילד. זאת אומרת שאין לו שום, אין בו כלום, אין בו שום דבר מיוחד. נכון, הוא מיוחס, נכון, הוא הבן של, הוא הזה של, אבל אין בזה כלום. ואז מסיים שלמה, ואיך ימות החכם עם הכסיל. החכם בעצם לא שייך למיתה. מוות זה פירוד בין הנפש ובין הגוף. החכם אף פעם, חכם אמיתי, אף פעם לא עשה עסק מהגוף. חכם אמיתי שייך לדברים תוכניים, הוא לא מחפש את הגוף. ההבדל בינינו, בין אדם לאדם, נמצא בגוף. אדמור הזקן בפרק למד ב' בתניה עושה את ההבדל, השנאה שיש בין אחד לאחד, הפירוד שיש בינינו זה מחמת הגוף. מצד הנפש אנחנו מאוחדים. החכם אף פעם לא עשה מהגוף עסק. גוף זה גוף, אבל לא, הוא לא השקיע בו. הכסיל השקיע בגוף, כי הכסיל הוא שואף אל הפירוד, אז הוא משקיע בשורש הפירוד. החכם לא השקיע בגוף, בגלל זה הוא לא רואה את הפירוד. השורש של החכם, החוכמה תחיה בעליה. יש משל שחזל מביאים לגבי אדם שנסע בספינה עם הרבה אנשים, והם כולם היו עשירים, כל אחד מהם התרברב על איזה סחורות הוא הביא וזה וזה, והוא ישב בשקט. שאלו אותו, איזה סחורה אתה הבאת? הוא אומר, אני הכפיתי את הסחורה שלי, לא רוצה להגיד לכם. בקיצור, הם צחקו ממנו, חיפשו בכל הספינה, לא מצאו כלום, אמרו, אתה סתם מבלבל את המוח, עשו ממנו בדיחות. באמצע לב ים, הגיעה ספינת שודדים, עלתה על הספינה שלהם, לקחה את כל הסחורות, הקטה אותם וברחה. ואז הם מגיעים סוף סוף אל החוף, וכשמגיעים אל החוף, אז אותו חכם מלומד, באו לקדם את פניו, התלמידים שלו, והם כולם מוכים וחבולים, ואין להם מה לעשות עם עצמם, כי הכסף שלהם הלך. שאלו אותו האנשים, איפה הסחורה שלך? אומר, זה הסחורה שלי, החוכמה שלי היא הסחורה שלי. בראש שלי הכבאתי אותה, ואף אחד לא יכל לגנוב אותה ממני. זאת אומרת, החכם בעצם מקושר אל החיים. החיים לא מתבטאים אצלו, הוא לא תלוי עם איזשהו בקבוק חמצן בכסף. אדם שהכסף הוא היסוד שלו, אז כשאין, אין בשביל מה לסמוך. אז אפשר למות גם כן. זה החיים. אבל ברגע שאתה התחברת עם החוכמה, אז זה מחובר בתוך הפנימיות הכי עמוקה שלך. זה לא איזשהו דבר נפרד שאתה צריך לשאת אותו על הכתפיים. עוד כסף או חשבון בנק וכדומה, אלא זה חלק ממך. והחוכמה תחיה בעליה, כמו שאומר הפסוק. אז כיוון שכך, המוות בעצם, המוות שהוא מסמל את הפירוד, הוא לא שייך אצל החכם. החכם בעצם לא מפחד גם כן מהמוות. הוא יודע שבכל מקום איפה שהוא נמצא, אלוקים נמצא איתו, הוא רגוע. ברגע שבן אדם שם את המבטח שלו באיזשהו דבר גשמי, איזשהו דבר איזה דבר חיצוני מחוץ לו, הוא נמצא בפירוד. אני משהו אחד, הדבר השני מחוץ לי, מפורד לי. אז יש לו בעיה, יש לו קושי. אבל ברגע שהדבר שאיתו התחברתי נמצא בתוכי, אז הוא לא בשורש הפירוד, הוא בשורש האחדות, כיוון שהוא בשורש האחדות, אין לו אף פעם מצב של חידלון, אין לו אף פעם מצב של מוות, במובן הפנימי של המילה מוות. אבל יש בזה ניסיון, הניסיון הוא קשה. מכיוון שכל פעם שאנחנו מדברים על, עניין של תחושת עשירות, תחושת הכסיל, תחושת המלא, התחושה הזאת היא מאוד מאוד קלה. מה יותר קל? להרגיש גאון או להיות גאון? מה יותר קל? להרגיש להיות עשיר או להיות עשיר? לעשות כסף הרבה יותר קשה מאשר להרגיש שיש לי כסף וגמרנו. או להרגיש שאני חכם, אני שם לעצמי, מדביק לעצמי, מתחיל להאמין בזה בשטיפות מוח, אז למה אני צריך להשחיר את ימיי בלימודים? מספיק שאני ארגיש חכם, ואז כולם ירגישו את זה עליי, והכל יהיה בסדר, יגידו שאני חכם והכל יהיה בסדר. אומרת תורת החסידות, וזה סיום הדברים. עולם הרגש, עולם חזק מאוד. עולם שהוא כל כך חזק, שהוא יכול להשפיע אפילו על הזולת. יש לך אדם חכם שאנשים לא מזהים עליו אפילו שהוא חכם. כדי לזהות מישהו שהוא חכם, צריך להיות חכמים. קחו למשל שיעור. יש שיעור שבו יש הרבה רגש, הרבה סיפורים, הרבה נפשיות. שיעור סוחף, זה רגש, זה תופס. יש לך שיעור שהוא מוכין. כמה אנשים נשארים בסוף השיעור? רמרסה נשאר לבד. למה? כי מוכין זה דבר שזה קשה, זה יותר, זה לא סוחף, מוח לא סוחף. מי שסוחף זה הרגש סוחף, הלב סוחף. אז באמת הרגשיות הזאת היא תחושת העשירות של העשיר סוחפת. היא סוחפת אותו, היא סוחפת את הזולת. אבל זה לא נשאר הרבה זמן. רגש עולה ודואך. ואילו מוח, הוא צומח לאט, לאט אבל בטוח, לא אבל בטוח לאט, לאט אבל בטוח, ויציב ונכון וקיים. יש לו יציבות לאורך זמן. אומרת לנו תורת החסידות, כדאי שהאדם יהיה עם פחות כוח, פחות כוח זה פחות עשירות, פחות תחושת עשירות ויותר שכל, מאשר עם יותר כוח ומעט שכל. הכוח דורך מהר ואילו השכל נצחי לעד. ולכן אומרת תורת החסידות, בזה אני מסיים, שהצורה שלנו, של החיים שלנו, צריכה להיות שהמוח שולט על הלב. מוח שולט על הלב זה לא הפירוש רק בשעה שיש לנו איזו יצריות למשהו, אז המוח שולט על מה שהלב רוצה, אלא מוח שליט על הלב, הפירוש הפנימי הוא, יש לי מוח, יש לי לב, בשניהם אני צריך להשתמש. השאלה את מי אני מבקר על מי? האם אני נותן לתחושות שלי למלות אותי, ובזה אני שבע ורגוע, או שאני נותן להרגשה האובייקטיבית, לא ההרגשה, לבדיקה האובייקטיבית של המוח, להגיד לי יש לך או אין לך. ואם אין, להשתדל להשלים. כמו אביון שמרגיש שהוא חסר ולא מתבייש בזה שהוא מרגיש שהוא חסר. וזה שמסיים שלמה, הייתי שם פה סימן שאלה בסוף הפסוק, ואיך ימות החכם עם הכסיל? הוא לא מקבל את זה שהחכם מת ביחד עם הכסיל. חכם וכסיל הם שני נפרדים לחלוטין, הם שני עולמות נפרדים, זה עולם החיבור, זה עולם הפירוד, ואין להם שום שייכות אחת עם השנייה. מה שאנחנו צריכים להשתדל, בחיים שלנו, ביום יום שלנו, דקה דקה, אנחנו עומדים כל הזמן על הריתמוס העדין הזה. האם אנחנו חכמים או שאנחנו כסילים? האם אנחנו משלים את עצמנו, אם אנחנו בת יענה שתומנים את הראש באדמה, והולכים עם התחושה, יהיה בסדר. איפה הקבלות שלך שיהיה בסדר? על סמך מה יהיה בסדר? מה עשית בשביל שיהיה בסדר? תעשה משהו בשביל שיהיה בסדר, זה החכם. אבל שאני, מה שאמר, סמוך על סמוך, אמרתי לך. אני נזכר רק לפני כמה שנים, כמה וכמה שנים, עמד שר החקלאות, אני חושב, והייתה שנה מסוימת שדיברו עליה שהיא תהיה שנה שכונה, שלא ירדו גשמים, והוא אמר מה שמה, בסוף הקדוש ברוך הוא עזר, והשנה הייתה מלאה בגשמים, כמו שבעזרת השם תהיה לנו גם השנה, והוא עמד בריאיון של רדיו, ובלי להתבייש, הוא אמר, אמרתי לכם, כאילו הוא... כאילו באמת מפתח של הקסמים נמצא אצלו בכיס. אז שוב, בשביל בדיחה ובשביל רדיו, בשביל תוכנית הכל דיבורים, זה ממש נהדר. אבל אם זה בשביל מה שנקרא קבלות על השולחן למשהו ריאלי, זה תנועת הכסיל, זה לא תנועת החכם. החכם רוצה דבר מיוסד, אמיתי, עם רגליים וידיים, וגם אם זה ייקח כמה שנים טובות עד שהוא ישיג אותו, שווה לו. הוא מעדיף לשים בצד את תחושת הבטן של הכסיל, הוא שם את זה בצד, איך אומרים? הוא לא רואה את זה ממטר. אז זה הורס הרבה פעמים את הצעירים, את הנוער, את ה... הורס אותו, הוא רואה שזה, זה, מה אני עמל, שב אנו עמלים, אני אגיע, משחיר את ימיי, ופה אנשים עושים כסף קל, טיק, על שטויות הם עושים, למה אני כל כך צריך להתייגע? אומר לו שלמה, דע לך שזה לא יהיה לאורך ימים ככה. זה הנחמה של קהלת, זה הנחמה שלנו, ואני רוצה להגיד גם ביחס לגלות וגאולה. אנחנו נמצאים בגלות, העם היהודי בגלות עוד יותר מכל העמים האחרים. הכל קשה לו, הכל נמוך לו, הכל... הוא שואל את עצמו, למה זה אנוכי? למה כל הספינות שנוסעות מסביב נוסעות בשקט? למה כשאני רוצה לשבת על הארץ הקטנה שלי, כל הזאבים עליי, אלה רוצים לטרוף אותי ואלה רוצים לטרוף אותי. נמאס כבר, לא רוצה להיות יהודי, נלך לפה, נלך לשם, נסתדר בכל המקום. אומרים לו, תדע לך, זה ההבדל שבין חכם לכסיל. אלה שהם חיקויים, חיקויים לא מנסים... לא מנסים לרדוף אחריהם. מי שיש לו דבר אמיתי, כל הניסיונות רודפות אותו, כל הבחינות של הייאוש רוצות להוריד אותו, זה המשחק פה בחיים. הוא קיבל אוצר אמיתי, ובגלל שהוא קיבל אוצר אמיתי, מנסים להוריד אותו, לראות שמה הוא לא ישתמש בו באופן הנכון, וזה יהיה השכר של החיצונים והקליפות. בא שלמה ואומר, אין זיכרון לחכם עם הכסיל, לא כדאי שתיכנס לתוך העם, שקר הזה שהחיצונים מנסים להכניס לך, אל תטעה בעצמך, יש בך הרבה עשירות פנימית, אף על פי שאתה מרגיש אני, טוב שתרגיש אני, אם לא תרגיש אני, תהיה באמת אני. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנהיה עשירים עניים.